בואו נצטרך להקדים הקדמה נוספת. התורה הזאת היא תורה קשה. נכתבה כמו סיפורי מעשיות. קוראים, וצריך תמיד לחפש מתחת מה מתכוונים, מה רוצים להגיד לנו. התורה מאוד לא מובנת. הצד השווה שבכל הדברים שראינו עד עכשיו ושנראה הלאה, יש שתי נקודות שמאוד חשוב להחזיק אותן בראש. למעשה כל העבודה של התורה והמצוות עומדים על שני הנקודות האלה. הנקודה הראשונה זה לא להזניח את הדברים הקטנים, כי הדבר הקטן הרבה פעמים הוא נראה קטן, אבל יש בו את העוצמה שאין בגדול. כמו שחז"ל אמרו, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. הנטייה שלנו זה להתעסק עם דברים גדולים, חובקי עולם כאלה, ענקיים, אבל יש דברים שאנחנו מזניחים אותם. אחת הדוגמאות הבולטות זה שאנחנו לא אוהבים להתעסק עם פרטים, שזה כל כך קשה לנו ללמוד הלכות, ועוד יותר קשה לזכור את ההלכות. לזכור הלכות. לזכור רעיון זה לא בעיה. אתה שומע רעיון פעם בחיים שלך, רעיון מוצלח, נכנס לך בלב, אתה יכול לזכור אותו כל החיים, לגלגול הבא תזכור אותו. הלכות לזכור זה קשה, ובגלל שהלב שלנו לא קשור שם, בגלל שזה מורכב מפרטים קטנים. אנחנו לא מבינים את החשיבות של הפרטים עצמם. זה דבר אחד שראינו. דבר שני שראינו, לא לזלזל באמירת תודה, וגם לא באמירת תודה לקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים דווקא לומר תודה להשם נראה לנו לא במקום. זה מעניין, למה? כי על מה אנחנו כבר יכולים להגיד תודה? ואיזה ערך יש לזה כלפי הקדוש ברוך הוא? אנחנו יכולים להגיד תודה על משהו כזה קטן, הקדוש ברוך הוא כזה גדול. אז מה שווה התודה שאנחנו אומרים? כבר לא אומרים תודה. אז גם פה, באמירת התודה, זה תורה של חנוכה. חנוכה זה הלל והודאה. באמירת התודה יש משהו ענק שמתחבא גם בהלכות וגם באמירת התודה. ולמדנו על זה קצת, דיברנו על זה, דיברנו שכל הקדושה האינסופית של התורה היא נמסרת לנו דרך צמצום, דרך ההלכות. עוד מעט נראה שיש בזה עוד משהו שעוד לא דיברנו עליו, זה שייך להמשך. הדבר השני זה התודה. בעצם בתוך התודה על המשכורת ועל הבריאות ועל הכל, בתוך התודה הזאת יש תודה אחרת. יש מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו. זה התודה. יש תודה, מודים אנחנו לך השם אלוקינו על זה וזה XYZ. אבל יש תודה, מודים אנחנו לך על זה שאתה השם אלוקינו. אנחנו מודים עליך, אנחנו מודים. רק מה, מתי אני נזכר לומר את התודה? כשאני מקבל משהו. אז בעצם התודה היא ענקית. כמו, גם בני אדם יש דבר כזה, שאתם אומרים לבן אדם תודה, ולא מתכוונים תודה דווקא על הדבר הקטן שהוא נתן, מתכוונים הרבה מעבר. דבר, עוד דוגמה, ראינו גם דוגמה במחזור אדם אצל האדם. מחזור אדם הוא דבר שהוא אמור להיות מצומצם בכמות שלו, הוא נכנס לתוך המקומות הכי קצרים והכי דקים שיש בגוף. איך שלא מגיע אדם ואיך שלא מגיע חמצן, אז האיבר הזה נט. הוא חטף נמק והוא מת, ואחר כך צריך לכרות אותו, שלא הרכיב את כל הגוף. ובמקומות הצרים האלה, דרך הטיפת דם שנכנסת לקצה האצבע, דרך זה מגיעה הנפש. והנפש היא בכלל לא בסדר גודל של הגוף, היא רוחנית, והיא מן העליונים, וכל התענוגים של העולם הזה לא רוצים שום פנים אצלה, שום מקום אצלה. והנפש מגיעה דרך אדם, הוא דיבר הרבה על מחזור אדם בפעם הקודמת, תהלוכות הדמים. עכשיו יש דבר נוסף שהוא גם דומה, אבל פה אנחנו מקבלים עוד פרספקטיבה, העניין של כוח ההולדה. אני מדבר על זה בתורה הזאת פעמיים. זה שאנחנו מסוגלים למעשה, מה זה נקרא הולדה? מוזר לחשוב על זה במילים האלה, למעשה זה מה שאנחנו מעבירים את עצמנו לדור הבא. זה נקרא הולדה. היות שמישהו פעם שאל, ככה מספרים שני צדיקים, אחד שאל את השני, למה צריך להתחתן? לא אמר לו, בגלל שצריך למות. כן? אז הוא ענה לו, לא נכון, צריך להתחתן כדי ללמוד איך לאהוב את השם. זו תשובה יותר עמוקה. אבל גם התשובה הראשונה היא נכונה. מתחתנים כי צריך למות. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעביר את עצמנו לדור הבא, והדור הזה ילך, אף אחד לא יישאר. זה פשוט. עכשיו, באיך שאנחנו מעבירים את עצמנו לדור הבא, אנחנו מעבירים את עצמנו בצורה הכי מצומצמת שיכול להיות. וזה קוד גנטי שצריך לשים החלק שחי שם ושפועל את כל ההשתלשלות אחר כך, זה דבר שאני חושב שצריך מיקרוסקופ בשביל לראות אותו. וזה מה שפותח תהליך, ומזה נוצרים חיים חדשים. אז ודאי שבדבר כזה עשו איזה זה. עכשיו, מה שמעניין בדוגמה השלישית הזאת, שזה לא רק שמשהו גדול עובר דרך משהו קטן, אלא שאחר כך הוא גודל חזרה. והוא נהיה גדול כמו זה שעשה אותו. לפעמים אפילו עוד יותר. חז"ל אמרו, לפעמים יפה כוח הבן מכוח האב. אלא שהדרשנים תמיד אמרו שגם זה מכוח האב. יפה כוח הבן וזה בא מכוח האב. אבל בפשטות לפעמים יפה כוח הבן מכוח האב. לפעמים באמת הבן יותר מוכשר מהאבא. וכל זה היה כלול באיזושהי נקודה באבא שבה יש משהו אינסופי. למה זה אינסופי? כי זה יכול להעביר את עצמו דור נוסף ועוד דור נוסף ועוד דור נוסף. וכמה שנים שהעולם מתקיים זה תמיד יכול לעבור הלאה. אז האינסופיות הזאת היא מתרגמת את עצמה לממד של הזמן. אבל על כל פנים זה אינסופי. ואיך זה מתגלה? זה מתגלה דרך משהו קטנטן. והמשהו הקטנטן הזה גודל חזרה והוא ממשיך לגדול עד גיל 20, אני יודע עד מתי. נראה לי שאומרים עד גיל 24. הבן אדם גודל. וככה לומדים ביולוגיה. ואז הוא נהיה בן אדם שלם וגדול, ובהתחלה היה כלום כמעט, אין ואפס. זה עוד דוגמה, זה דוגמה מאוד עקרונית. כל מה שאנחנו לומדים. עכשיו, מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, זה בסדר של הלידה, לא של ההתעברות שדיברנו קודם, בסדר של הלידה עצמה, גם כן יש איזשהו צמצום. מה הצמצום בלידה? בלידה יש רק התגלות. כן. בהתעברות רואים צמצום, אבל מה רואה זה? איזה צמצום רואים בלידה? אז יש בכל אופן, יש שם איזה תהליך שלא סתם צמצום, אלא תהליך של סילוק. סילוק זה צמצום גדול, וכשצריך להופיע דבר חדש לגמרי, כביכול חדש לגמרי, אז כל הקודם אמור להסתלק. אחרי זה מפריע, זה מבלבל. אז כאן יש, בעוד ג' מזה באה הולדה בנקל, כי בשעה שאישה קוראת ללב, ירחותיה מצטננות, זאת אומרת, הדם מתרכז בחלק העליון של הגוף. היא בכל אופן, היא בשעת משבר, תמיד זה כך. כל פעם שהגוף שלנו נמצא במצב קריטי, אז הדם מתרכז בחלקים העיקריים של הגוף, במוח, בלב, שלשמור על הקיים. ועל ידי זה נעשה ההולדה, כי הדמים עולים למעלה, יש איזה תפקיד כפול. ואזי נדחק המקום שם, ואזי הם דוחים את הוולד לחוץ. זאת אומרת, הם פועלים בזה שהם מסתלקים, לא בזה שהם דוחפים. הם מושכים, והוולד יוצא החוצה. זה דבר מאוד מעניין. מבחינה רוחנית, יש לנו שני סוגי פעילות בחיים, ואנחנו רואים את זה גם בין אנשים. לפעמים שצריך לדחוף משהו, אנחנו פשוט דוחפים. לפעמים שצריך לדחוף משהו, לא תמיד יש לנו את השכל. אבל לפעמים שרוצים לדחוף משהו, אז צריך לזוז אחורה. אני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, אבל אני בטוח שיש הרבה אנשים שמכירים את המצבים האלה. כאילו לזוז טיפה אחורה, ולהפסיק להיות שם עם כל העוצמה, ואז התהליך מתרחש בדיוק כמו שאנחנו רוצים. כי אנחנו נותנים לו דחיפה, אבל הדחיפה היא לא ככה, לא בצורה כזאת ששוברת את כל הכלים. זה נקרא לגלות אבל עם העדינות של מידת הדין, של מידת הגבורה, עם הרגש, וכמו אנחנו רואים את זה בדוגמה שמישהו נתן פעם, בזמנו היה את השעונים עם הגלגלים, זוכרים את השעונים עם הגלגלים? אז מישהו נתן פעם דוגמה שהשעונים כאלה היו מתקלקלים ואופים לתקן אותם. אמר, כששען פותח שעון ולוקח את הפינצטה ושם את הגלגל במקום, זה צריך להיות מאוד עדין. אם הוא יעבוד עם השעון כמו שעובדים עם הפוש או עם תוריה, הוא לא יכול לעשות שום דבר, שום דבר לא יגיע למקום שלו. מצד שני, הוא צריך, אם הוא יישב ככה, יישב ככה, הוא ישלב ידיים, הוא יישב ככה והוא יגיד שזה כל כך עדין, אז אני לא נוגע בזה, אז ודאי ששום דבר לא יזוז. ועוד יותר שום דבר לא יזוז. החוכמה היא לפעול דרך מסננת. ככה אנחנו גם מדברים. ולמעשה, כל פעם שאנחנו רוצים להוליד דבר חדש, להוליד רעיון חדש, אנחנו צריכים את הזהירות הזאת, כי רעיון חדש, כשהוא מגיע, הוא מגיע עם כל ההתלהבות שלנו, הוא מגיע עם המון עוצמה, ואז אנחנו הולכים לשטוף איתו את העולם, והרבה פעמים הוא עושה נזק. החוכמה תמיד זה לזוז שני צעדים אחורה, ולעשות את זה כמו שאמרנו, כמו שהיו מטפלים בגלגלים העדינים של השעון. רמז יש לנו בסיפור הזה שהוא מביא כאן. ואחר כך חוזרים אדמים למקומם, ואז מחזור אדם אצל הילדת חוזר להיות שלם, שזה בחינת תודה והלכה, שהוא בחינת הלוחות אדמים שחוזרים ללך כסדר. אמרנו שבהליכת אדמים יש משהו שדומה להלכה. כמו שבדם אנחנו שואפים לבריאות של בן אדם, אנחנו שואפים שאדם יזרום אצלו בכל הגוף. לא רק שיתרכז במוח ובלב, כמו אצל בן אדם שנפגע או משהו כזה, או בן אדם בעת רעב. כן? בעת רעב, הדבר האחרון שמת ברעב זה המוח. האיברים החיצוניים יותר, אנחנו רוצים בן אדם בריא, אנחנו רוצים שאדם יגיע בכל מקום, לא רק למוח. ואותו דבר בהלכה, אנחנו רוצים שהאור והחיות והשמחה, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, יגיע עד לפרטי פרטים של החיים. זה הרעיון של ההלכה. וכמו שבדם אדם מצטמצם דרך, כבר לא קוראים לזה עורקים, אז קוראים לדקים האלה, קוראים נימים נגמרים. מה?
נימים.
נימים, כן. צריך עוד משהו. אז זה מגיע דרך מקומות כל כך קטנים, וזה מה שמחזיק את הבריאות של הגוף. ככה גם להחזיק בראש את התודעה שהשם פה, שזה בעצם כל התפילות שלנו מסביב לדבר הזה. כך כתוב בתורה ב' בחלק א', אנחנו בתורה ב' בחלק ב'. בתורה ב' בחלק א' כתוב שכל התפילות שלנו מתומצתות בפסוק פנה אליי. למה תסתיר פניך על כל הדברים האלה? כי ברגע שמסתיר את פניו, מה שקורה לנו, אנחנו לא חווים יותר את הנוכחות שלו. למעשה כל התפילות שלנו, אם נתמצת אותן במילה אחת, זה אנחנו רוצים לראות אותך, ואם אפשר לראות אותך, אז להרגיש אותך. אם אפשר להרגיש אותך, אז לזכור אותך. אבל לא להסתובב כמו בהמות ולא לדעת שום דבר ולא להרגיש שום דבר וכל זה. עכשיו זה עיקר התפילות, ואנחנו רוצים זאת אומרת, התשובה לתפילות האלה, שבאמת אנחנו כן איכשהו זוכרים את השם, כל אחד בדרגה שלו, שזה לא יהיה רק משהו פנימי שנשאר במוח ובלב, אלא שזה יהיה משהו שמגיע עד קצה האצבע הקטנה. הדבר הזה זה ההלכות. ברגע שיש את ההלכה, יש את הליכת אדם. ואז גם התודה היא תודה אחרת. גם כשאומרים תודה, רואים את הקדוש ברוך הוא בדברים הקטנים של החיים. לא אומרים תודה רק בפורים ובחנוכה ובפסח, אלא אומרים תודה על כל כוס מים ביום חם, אומרים תודה. על כל דבר. אומרים תודה להשם. יש כאן עוד כמה דברים. עכשיו, איפה זה שאחר כך הקטן הזה גודל, כמו שאמרנו בהולדה? איפה זה בתודה? איפה זה בהלכה? ואמרנו בלידה, אמרנו שני דברים. גם שהכוח העוצמתי האינסופי מועבר דרך משהו קטנטן, וגם שאחר כך זה גודל חזרה וזה נהיה כזה, והוא יכול להעביר את עצמו לדור הבא גם כן. איפה יש את הפרטים האלה, את הפרטים האחרונים, איפה יש בתודעה ובהלכה? אז הנקודה היא כזאת, תמיד זה כך, צריך לזכור את זה. אם אנחנו ממצים את היכולת שלנו ברמה שלנו, תמיד נותנים לנו מלמעלה משהו יותר גדול. זה כתוב בספרים, זה כתוב בספר התניא, בפרק י"ד. הוא כותב שכך בן אדם יכול להיות צדיק, עליון וקדוש, שמתקן את כל הארבע יסודות. ידוע, המדרגה של צדיקים זה מדרגה שאין כפתורים ללחוץ בשביל להיות צדיק. כן, אנחנו יכולים להתמודד עם היום יום שלנו ולהיות איש כשר, אבל לא להיות צדיק, להיות מישהו שמואס ברע ואוהב את הטוב בספונטניות שלו ואין לו בכלל קשר לכל... זה עבודה, זה מקבלים, זה מתנה, מקבלים את זה מלמעלה. מי מקבל את זה מלמעלה? מי שעושה את העבודה שהוא כן יכול, אז הוא מקבל את המתנה. זה מומס גם בתלמוד, כתוב שבדרך כלל אנשים נותנים מתנות שעשינו להם איזושהי נחת רוח. הם לא משלמים, אבל הם נותנים בהזדמנות, הם נותנים מתנה. אם לא עשיתי לך שום נחת רוח, לא עשיתי לך שום נחת רוח, אז מה פתאום שתיתן לי מתנה? אתה לא מכיר אותי בכלל, מה פתאום? זאת אומרת, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, השם יתברך נותן לנו מדרגות ומתנה, אם אנחנו עושים את העבודה שלנו בתכלית. עכשיו, בעבודה שלנו ובמתנות יש אין סוף מדרגות. אנחנו מדרגה אחת, מדרגה א', אנחנו עושים אותה כמו שצריך, מקבלים את ב'. עכשיו בב' יש לנו עבודה, אחרי שקיבלנו אותה יש לנו הרבה עבודה שם. לקבל אותה אנחנו מקבלים מתנה, אבל אחרי שקיבלנו אותה, זה כמו שמישהו מקבל אדמה במתנה. עכשיו יש לו עבודה. את האדמה הוא לא יכול להשיג לבד, אבל הוא קיבל את האדמה, יש לו הרבה עבודה שם. והנחהו בגן עדן לעובדה או לשומרה, האדם הראשון קיבל את הגן עדן במתנה, אבל הוא קיבל עבודה. העבודה זה לשמור ולא לקלקל וכל זה. עכשיו וכן הלאה, הרבה הרבה דרגות, אז גם פה אותו דבר. פה אנחנו גדלים חזרה. זאת אומרת, ההתחלה הייתה מצמצום גדול, שכל התורה כולה, וכל פנימיות התורה וכל הקבלה, מי שמכיר את הקשר בין הלכה לקבלה, יש קשר הדוק. כל, איך אומרים, כל פרט בהלכה, יש כנגדו פרט קבלי. הפרט הקבלי הוא ענק, הוא גדול. מי שמכיר את הקשר, אז הוא רואה בכל דבר כזה קטן את הדבר הגדול, והדבר הקטן הזה הוא ניתן לכל אחד מאיתנו, ואחר כך, עם הדבר הזה אנחנו יכולים לגדול. כל פעם אנחנו מקבלים השגה יותר עליונה, זה לא דומה בן אדם שלומד הלכה היום, הוא לומד אותה בעוד שנה, הוא ילמד את אותה הלכה בעוד 20 שנה, עוד 20 שנה הוא ייתכן, אם הוא ילך בדרך נכונה, שהוא יראה שם דברים חדשים לגמרי שהוא לא ראה קודם. ואותו דבר באמירת תודה, כשאומרים תודה להשם יתברך, אז בהתחלה אנחנו אומרים את התודה למשהו הקטן שקיבלנו. לאט לאט, כל פעם שאנחנו אומרים את התודה עוד פעם, אנחנו יכולים לומר תודה על דברים ענקיים, על עצם הנוכחות של השם בחיים שלנו, ועד כדי כך, על זה דיברנו לפני כמה שנים, שבסוף בן אדם יכול באמת, לא רק בתור אמרו לי לעשות ככה, שזה לא, אבל באמת הוא יכול להגיד תודה אפילו על דברים שעוד לא קרו. וזה מעניין, כי זה כלי להרבה שפע מלמעלה. אבל אם הוא, למה, איך אפשר להגיד תודה על דבר שלא קרה? זה נראה שקל. התודה היא לא על הדבר, התודה היא על הנותן. והנותן הוא אותו נותן לפני שהוא נותן ואחרי שהוא נותן. אני שמח על זה שהוא איתי ביחס של נותן ואני איתו ביחס של מקבל. וזה נראה בהמשך, זה לא פשוט בכלל. לפעמים אנחנו מקבלים כל כך קטנים, שעדיין אנחנו עדיין לא מקבלים בכלל. אנחנו לא בגדר של מקבלים. אם אנחנו בגדר של מקבלים, כבר על זה אפשר לומר תודה. ככה סיפרו שהיה ברדיצ'וב, לא בזמן שבבלי יצחק, תמוך. תקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה. היה יהודי, היהודים האלה לא יודעים עליהם, נהיו גדולי עולם ולא... היה יהודי שקראו לו רבי ברוך. קראו לו רבי ברוך מברדישו. והוא היה מתפלל, לא יודע, אמרו שם שבכל המדינה לא היה מישהו שהתפלל תפילות כמו שהוא התפלל. ממש היה דבוק כל כך בתפילה. ופעם שאל, הוא היה, היה בן אדם שהיה לו בקושי פרנסה וכל זה, היה לו שם את העבודה שלו. שאל אותו הבן שלו, הבן שלו היה איש מאוד חכם, הוא בסוף הוא זכה לעלות לארץ, הוא נפטר בירושלים. הבן שלו שאל אותו פעם, אבא, התפילה מורידה שפע, איפה כל השפע שלך? אמר לו, מה זה יהיה? כל יום אני מדבר עם השם, יש מתנה יותר גדולה מזה? אתה רוצה יותר מזה? זאת אומרת, הוא זכה להיות מקבל אמיתי. וזה כבר לא אכפת לו כמה הוא רושם בפנקס, כמה הוא ספר וכמה הוא נכנס לכיס. זה אפשר להגיע, אותו דבר אפשר גם להגיע באמירת תודה, שבסוף אומרים את התודה לא רק על מה שקיבלתי, אלא אפילו על מה שעדיין לא קיבלתי, אבל על שם העתיד. כי אני במקום שאפשר לתת לי, שייך לתת לי, רוצים לתת לי. יכול להיות שבינתיים אני שם את היד כדי לא לקבל, שאם שופכים למישהו לקוס, שופכים לו משקה, אז שם יד שם, נשפח לכל הכיוונים, מרטיב לו את היד, לא נכנס לו בקוס. אבל הנותן מצידו רוצה לתת. השייך כבר להגיד תודה. זה כבר תודה הרבה יותר גדולה. וכאן התודה היא אינסופית. התודה היא שאתה הוא השם אלוקינו. לא על זה שנתת לנו משהו. עכשיו יש עוד נקודה, שזה הנקודה של הצדקה. בצדקה אנחנו רואים אותו דבר. כי גם ההלכה היא בחינת הולדה. בתוך ההלכה יש את זה, על זה עוד לא דיברנו. איך רואים בהלכה הולדה? אפשר להגיד פשוט, שבן אדם לומד ומאיר לו משהו, שההלכה היא כך, על דבר שלא חשבו על זה בשנים קודמות. לא הייתה את הסיטואציה, לא היה את המכשיר הזה שהייתה את הבעיה ההלכתית שם. אבל כאן יש עוד רעיון, ההלכה היא בחינת הולדה, כי יש טעם חאורייתא. יש כאלה שתומכים בלומדי תורה, שנותנים המון ללומדי תורה. ובאיזה אופן הם לומדים, נותנים המון ללומדי תורה, הם לוקחים כסף, בטח שהם לא מחסירים את פת לחמם. וכאילו, זה כמו בגוף, עם מחזור הדם, אותו סיפור שלמדנו שבוע שעבר, שבמצב קריטי, אז על הראש ועל הלב, על זה שומרים, ושם יש אדם, מחזור אדם עובד, אבל בידיים וברגליים, אז מחזור אדם מתחיל לא לעבוד נכון, ויש ידיים קרות, ויש ידיים כחולות, ויש כל הדברים האלה, שבן אדם קופה, או שהוא רעב, או שמשהו כזה. אותו דבר העשיר, העשיר נותן צדקה, אבל הוא שומר שיהיה לו מה לאכול. יתר הכסף הוא נותן. ברגע הראשון זה נראה קטסטרופה, זאת אומרת, הוא מחסיר ממה שהוא רגיל, חסר לו. יש עשירים כאלה שברגע שיש להם מספר יותר קטן בבנק, זה עובר ממספר של 5 ספרות למספר של 4 ספרות, אז הם מרגישים אומללים, מתחילים לאכול לחם ובצל. אין להם כבר מה... אז בהתחלה זה חסר, בתחילה הם חסרים המונה מעצמה. כשנותנים הממון לתלמיד חכם, נחסר אצלם. זה בעיקר לא שזה באמת נחסר, אלא שנדמה להם שנחסר אצלם. הרי זה הכל הרגלים. זה הכל הרגלים. בן אדם נותן סכום גדול לצדקה, אז ברגע הראשון נראה לו שהוא קפץ לים, כן, עשה מסירות נפש. בפעם השלישית שהוא עושה את זה, זה כבר לא מרגיש כך. כי סך הכל, בסדר. אז שזה בחינת ירחותיה המצטננות. זה בדיוק כמו שהגפיים מאבדות את הדם, וכל הדם נשאר רק בלב ובמוח. כי דמים תרתי משמע. דמים זה גם כסף, ודמים זה גם דם. אבל אחר כך, על ידי ממונם שמחזיקים התלמיד חכם ונולד הלכות שהם בחינת חסד, התלמיד חכם מתפרנס מהשיר הזה ונולדים אצלו הלכות, אז על ידי השפעת החסד חוזר ונתמלא החסרות. הכלל הוא תמיד שמי שמשפיע חסד בעולם, אם הוא גרם לזה, אז הוא מקבל ראשון את החסד. יד שלמדנו, ואני לא רוצה לחזור על כל האריכות בשבוע שעבר, דיברנו הרבה על דוד. אני פלחת בית. אני זוכר. אז הסיפור של הקשר בין חסד לתורה שבעל פה ולהלכות. זה ארוך. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אבל אם האדם נותן לתלמיד חכם אפשרות להתקיים ולגלות הלכות, אז הוא ממשיך חסד בכל העולם, וגם החיסרון שלו מתמלא מהחסד הזה. עכשיו אנחנו עוד דוגמה, שכחנו את הדוגמה העיקרית, הדוגמה מהעולם. הדוגמה מהעולם זה השמש והירח. זה הדוגמה, אנחנו הרי מקבלים את האור של הירח, את האור של השמש, דרך הירח. הירח זה משהו קטן, דיברנו על זה, אפשר להסתכל בלי זכוכית שחורה, בלי כלום, אבל למעשה איזה אור הוא מעביר? האור של השמש. השמש זה כמו תורה שבכתב. כל אחד יודע שהיא אינסופית מלמעלה מהשגה וכל זה. הירח זה ההלכות, זה תורה שבעל פה. וכל האור של ההלכות בא מהאור הגדול הזה, אבל הוא מצטמצם. עכשיו גם כאן הוא צריך לגדול חזרה. זה הפרק הנוסף שאנחנו לומדים עכשיו, יחסית למה שלמדנו עד עכשיו. כל הזמן למדנו על דברים גדולים שנראים לנו קטנים. עכשיו אנחנו לומדים עכשיו, הדברים הקטנים האלה מתחילים לנבוט ולפרוח ולהיות חזרה דברים גדולים. אז איפה יש את זה בשמש ובירח? אז זה מה שכתוב, זהו בחינת שעשוע העולם הבא, בבחינת והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת, כאילו שהירח גודל והופך להיות בעצמו כמו שמש. הנאמר לעתיד, כי הלבנה טבעה קר. דיברנו על זה שבוע שעבר, מה שהלבנה נותנת לנו זה רק את האור. שום תכונות אחרות של השמש היא לא מעבירה. רק אור, וגם האור הוא הרבה פחות. הלבנה טבעה קר, מבחינת חסרון או קרירות. מזה שהיא לא מחממת, מזה אנחנו יודעים שהאור הוא לא שלה. כן, לפני שהיה מכשירי מדידה מודרניים וכל העניינים האלה. איך בני אדם ידעו בעולם העתיק שהאור של הירח הוא לא שלו? הם ראו לפי החום. השמש מחממת, היא כדור של אש. הירח הוא כדור של אדמה, כי הוא עדיין הוא לא מחמם. הוא מחזיר אור, כל דבר בעיר מחזיר אור. זה הטבע שלה, ועתידה להתמלות כאור החמה. שזה כבר לא יהיה חיסרון וקרירות בבחינה רוחנית. תחשבו על תחושת חסר ועל קרירות. תתרגמו את זה למושגים מנטליים, לא למושגים פיזיקליים. אם בן אדם נמצא במצב שגורם לו להיות בקרירות למי שסובב אותו. או שהוא תמיד מרגיש חסר. הבן אדם במצב לא טוב. למרות שהוא יכול להיות כמו הירח, שהוא מקבל חוכמה ונותן חוכמה, הוא יכול לדבר, הוא יכול לתת הרצאות, אני יודע, אבל הוא לא בן אדם, הוא תקליט. כן? הוא לא חי. וכשבן אדם כזה, אם מחיים אותו, זה נקרא שמתקנים את פגימת הלבנה. כן? ואם קורה שפוגשים בן אדם כזה, אם אפשר לתת בו חיות, להגיד לו מילה טובה, למלות אותו, לצדקה, מפייסו זה יותר מה ש... לתת מילה טובה לבן אדם זה הרבה יותר מה שלתת לו כסף או לתת לו אוכל. זה כמעט כמו חמצן. מה? זה תחיית המתים. כן, יש הרבה סיפורים על זה. מי זה היה? היה רבי נחמן מטולצ'ין. היה תלמיד, יש תלמיד של רבי נחמן, תלמיד מובהק. פעם שאלו אותו אם רבי נחמן עשה מופתים. זה אמר מופתים? אני. אני המופת של רבי נחמן. אחד כמוני יפה להיות, אני לא יודע, אני המופת. זה ממש, כל יהודי שמחיים אותו, זה בחינת תיקון חיסרון הלבנה. כשזה בחינת הולדה, זה ממש כמו הולדה, שמהדבר הקטן והזניח והלא חשוב, פתאום נהיה ולד שלם שגדל והוא נהיה כמו אבא. מבחינת הלכות, שהם מבחינת שעשוע העולם הבא. זה, כי זה מעניין, על הזמן שתיקון העולם של אחרית הימים, כתוב שני דברים. כתוב דבר אחד שאור הלבנה יהיה כאור החמה, הדבר השני כתוב שכל ההלכות שלומדים עכשיו, אז ילמדו אותם עוד פעם אז, ואז יראו בהם מי יודע מה. זאת אומרת ששני הדברים האלה זה משל ונמשל. ההלכות זה הלבנה, אין סופיות שיש בתוך ההלכות, זה החמה. וזה בחינת, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. יש מדרש חז"ל מאוד מעניין. מדרש חז"ל דורש, בהיברעם זה אותם אותיות כמו אברהם. חוץ מהבית הראשונה שהיא אותיות בכלל, שזה בית היחס. אז היא ברעם, זה אותיות אברהם, ואלה תולדות השמיים והארץ שהם נבראו בחסד. ואברהם זה עוד שם, בשביל, עוד מילה בשביל להגיד חסד. אברהם היה כל כך עושה חסד, שאם רוצים להגיד חסד, אז היו אומרים אברהם. כמו שהיום נגיד, אם רוצים להגיד על מישהו שמלמד זכות על יהודים, אומרים כמו הרבי מברדיצ'ו, אומרים את המילה ברדיצ'ו, אומרים זה ללמד זכות. אז רוצים, רצו להגיד את המילה חסד, היו אומרים אברהם. אז חזר רצו להגיד שהעולם נברא בחסד, ובחסד חינם. הרי לפני הבריאה לא היה אף מי שיעבוד קשה כדי שישלמו לו. ודאי שהעולם נברא בחסד. הם רצו להדגיש את זה, אז הם אמרו באברהם, היינו חסד, כי ההולדה על ידי בחינת הלכות של בחינת חסד. זה ממש מעניין, יש בשלה הקדוש, שהוא כותב, דיברנו על זה לא מזמן, הוא מדבר הרבה על השפה, על העברית שאנחנו מדברים. הוא אומר שאנחנו מדברים עברית לפי העולם שלנו, אבל בעולם עליון יותר מדברים את אותה שפה והמשמעות היא שונה. למשל, אנחנו מדברים על גשם. מה זה גשם? טיפות מים שיורדות מעננים, אהובות את האדמה, יש לחם. גשם יכול להיות כל מיני דברים. כל שפע שמגיע מלמעלה וגורם צמיחה יכול להיקרא גשם. בעולם שלנו, אז הנוסחה הכימית של המים זה הגשם. בעולם אחר זה יכול להיות משהו אחר לגמרי. יכול להיות שזו השגה העליונה, אנחנו לא יודעים. יכול להיות בעולם עוד יותר גבוה, זה עוד פעם דבר אחר. הוא מסביר בזה למה כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם. למה לא כתוב, נתתי לכם השגות עליונות. אז הוא אומר, גשמכם, כשתגיעו לדרגה של השגות עליונות, תראו במילה גשמכם את השגות העליונות. זה כל אחד קולט לפי השפה שלו. ממילא כאן, והוא אומר עוד יותר, הוא אומר שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אם היינו זוכרים, כשהיינו קוראים בספר את המילה גשם נגיד, או רוח או משהו כזה, היינו מבינים את הפירוש בעולם העליון, והיינו מבינים, היינו רואים איך שמשתלשל מזה עוד כמה פירושים עד שזה מגיע הפירוש הפיזי. עכשיו שאנחנו לא זכינו, אז אנחנו רואים את הפירוש בעולם שלנו, ומזה אנחנו מבינים שיש גם למעלה ועוד יותר למעלה ועוד יותר למעלה. זה אותו דבר יש לנו פה בתורה. ראינו שני דברים, ראינו לידה של הלכה וראינו לידה של ילד. הלידה של ההלכה והלידה של הילד הם בעצם אומרים את אותו דבר. תורים להעביר למימד אחר, או בממד הפיזי, אז אין לנו מימד אחר, אז מעבירים לזמן אחר. כשמדובר על ההלכה, אז להעביר למימד אחר משהו שהוא אינסופי, להעביר אותה למימד מוגבל, לתוך מוח אנושי, לא רק לתוך מוח אנושי, ידיים מעבירים גם לתוך ידיים אנושיות, כי לסוף כל סוף הולכים ומקיימים אותה, את ההלכות האלה. מעבירים אותה, להעביר את זה ככה, זה כוח מיוחד של הולדה, בשביל זה יש קודם, בתחילת התורה, למד איזה שבוע שעבר כשדיברנו על דוד, אז הרבי נחמן מביא פסוק, והשם עמו שההלכה כמותו. כתוב על דוד, יש פסוק בספר שמואל, שיש שם כמה תוארים על דוד. על דוד בצעירותו ממש, עוד לפני שהיה מלך. אז כתוב שם שהוא איש חיל, והוא יודע לנגן, והוא יודע את זה, והוא יודע את זה, והשם עמו. וחז"ל, כשמעתיקים את הפסוק הזה, כשמגיעים למילים, והשם עמו, כתוב שם י' ק' ו' ק'. והשם עמו, שההלכה כמותו בכל מקום. זאת אומרת שהוא זוכה, מתוך כל הדיונים הארוכים, הוא זוכה למצוא את הנקודה של ההלכה. הנקודה של ההלכה, זה מה שנקרא בשפה שלנו, האמת לאמיתו. אמת לאמיתו, כל התורה אמת. בית שמאי ובית הלל, שניהם אמת. אנחנו לא יכולים להסתדר עם האמת של בית שמאי, זה יותר מדי קשה בשבילם. אבל זה גם אמת. ומי שלומד רק את דעתם של בית שמאי, לפני הלימוד הוא מברך ברכת התורה. בדיוק למשל דעתם של בית הלל. אין שום הבדל. אף על פי כן, מה שמכוון את המציאות, את המציאות התחתונה, לקבל אל תוכה את המציאות העליונה, זאת הדעה שנפסקה להלכה. זה לא כל האפשרויות האחרות. זה כמו שאם תסתכלו באילן של הספירות, אז יש לנו את החסד, ואת החוכמה ואת החסד ואת הנצח בצד ימין, ואת הבינה ואת הגבורה ואת ההוד בצד שמאל, ובאמצע יש לנו את הכתר ואת הדעת ואת התפארת ואת היסוד ואת המלכות. הקו האמצעי הוא מתחיל הרבה יותר גבוה מכולם ויורד הרבה יותר נמוך מכולם. הבריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה. זה הנקודה של הלכה. זאת אומרת שזה לא יותר מדי מחמיר לכיוון של הדין, זה לא יותר מקל, יותר מדי מקל, הכוח של ההכרעה. זה באמת לא ניתן לכולם, יש הרבה תלמידי חכמים גדולים, אבל את הכוח של להכריע הלכה אין להם. מי שיש לו את הכוח של להכריע הלכה, הוא צריך להיות משהו מאוד מכוון, מאוד מדויק. עוד יותר, יש כמה וכמה סיפורים על זה, שאפילו אותו תלמיד חכם עצמו, כשהוא בא להכריע הלכה, יש לו יותר עזרה מן השמיים. מספרים על אחד, היה אחד מגאוני הדורות, היה בדור של הבעל שם טוב, הוא היה משפחה עם הבעל שם טוב, הוא התנגד הרבה לבעל שם טוב, בא לנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדאו, הוא היה אחד מגדולי הפוסקים, פעם מתחו אותו, ושאלו אותו שאלה שלא הייתה ולא נברא, סיבריקו איזו שאלה, ושאלו אותו, והוא אמר, פסק על החרותה, ואחר כך הראו לו שהוא טעה, אז אמר, זה לא יכול להיות, השאלה שלכם אתה מפוברקת. אם הייתה אמיתית, אז היו עוזרים לו למצוא את האמת. אז סתם בחנתם אותי, אם אני יודע, לא תמיד אני זוכר. זאת אומרת שאפילו אותו בן אדם עצמו, כשהוא בא להורות לשואל, הלכה למעשה, יש לו סייעתא דשמיא, זה נקרא והשם עמו, כי בן אדם לבד לא יכול למצוא את ה... זה כל כך עדין, זה כל כך... אצלנו זה נראה כמעט אותו דבר. עשה זה עם ברכה, תעשה זה בלי ברכה, תשמע ברכה ממישהו אחר, זה נראה בדיוק אותו דבר. אבל זה כמו שלוקחים את ההגה של הקטר, של הרכבת, ומזיזים אותו מילימטר. אחרי 10 קילומטר הוא כבר מרחק של 50 מהמקום שהוא צריך להיות. ושם צריך הרבה סייעתא דשמיא. וזה כמו לידה. היה להוליד את הדבר המדויק הזה שנקרא הלכה, אז זה כמו לידה, וזה אותו כוח כמו להוליד ילד, שגם זה פלא נפלא. איך כתוב שם דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא שר צורה בתוך צורה, הוא יוצר צורה חדשה בתוך צורה, פלא. וגם בילד רואים את התכונות של האבא ושל האמא, באיזה צורה זה מורכב, אין שניים אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לא עושה שני אנשים אותו דבר, בכל העולם אין שניים אותו דבר. וזה מה שמקיים את השמיים ואת הארץ, שני הדברים האלה, ההלכה והלידה. וזה בחינת מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. לתודה אותיות תולדה. הריעו להשם כל הארץ, ראשי תיבות, הלכה. פלא נפלא, באותו פסוק. כתוב מזמור לתודה, כאילו שכתוב שם תולדה והלכה, אחד ליד השני. כתוב מזמור לתודה, שזה אותיות תולדה. מיד אחרי זה כתוב, הריעו להשם כל הארץ, ראשי תיבות הלכה. כמובן, כי ההלכות בחינת תודה היא בחינת תולדה כאן. אז זה יוצא ככה, יוצא שיש לנו... יש לנו כאן שלושה דברים, שבשלושתם אנחנו אמורים לראות את אותה נקודה. נקודה אחת, בלידה, אנחנו רואים עכשיו כוח האינסופי נמשך דרך משהו קטן וחוזר ליד גדול. אנחנו רואים עכשיו קדושה האינסופית של התורה עוברת דרך הלכה, מצומצמת, והיא חוזרת אחר כך, אם אנחנו הולכים עם זה, חוזרת בתודעה שלנו להיות משהו ענק, אם אנחנו עולים חזרה. והדבר השלישי זה התודה. התודה היא גם אותו דבר. הקדוש ברוך הוא מצמצם את החסד שלו בצורה כזאת שזה יגיע עד אלינו ושאנחנו עם השכל הקטן שלנו נבין שקיבלנו משהו, כי אם זה לא היה מצומצם יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים שקיבלנו, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים שקיבלנו עד שלוקחים את זה מאיתנו, שפתאום לוקחים לנו אז אנחנו יודעים בואי כמה קיבלנו, אנחנו לא שמים לב, לפעמים השם מצמצם משהו שנראה שקיבלנו, ועד שם אנחנו אומרים תודה על הדבר הקטן, אבל דרך התודה על הדבר הקטן הזה אנחנו יכולים להתעשת, לתפוס את עצמנו ולהתחיל להגיד תודה על הדברים הקדומים. זה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הסך עלה את רגליו. אותו סיפור, עוד פעם, יש לנו את אותו סיפור, בן אדם שהמחזור הדם לא הגיע לרגליים שלו, הוא לא יכול ללכת, לא היה לו חיות ברגליים, היה אחד ממלכי יהודה. עשה אביו שלי הושפט. למה הוא חלה את רגליו? שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. סך הכל מה היה שם? לא כתוב, הוא היה מלך כשר, עשה. היה מהמלכים הצדיקים. כתוב שם שהיה צריך, היה בזמנו, היה בממלכת ישראל, היה מלך שקראו לו בעשה. ובעשה סגר את הדרכים שמלכי יהודה לא יכלו להגיע לים התיכון. הוא עשה פעולה תוקפנית, הוא בנה על הדרך, הוא בנה איזה מבצר שלא יכלו לעבור. אז עשה איזה טריק שבעשה יהיה עסוק בדברים אחרים, ואז הוא לקח את כל, עשה גיוס כללי של כל האזרחים שלו, ופרק לו את המבצר, ולקח את הכל ופינה את הדרך. זה הסיפור. זה כתוב אחרי זה, אחרי כל הסיפור של עשה, כתוב לעת זקנתו חלה את רגליו. שם בפסוק קודם שכתוב שהוא פרק את הביצורים לבעשה מלך ישראל, כתוב שהוא אסף את כל יהודה אין לנקי. זאת אומרת, הוא גייס גם אנשים כאלה שבדרך כלל לא מגייסים אותם. מי הוא גייס? הוא הוציא את התלמידי חכמים מהבתי מדרש. שילכו לפרק שם את הזה. אז כתוב שבגלל זה, כשהוא היה זקן, הוא חלה את רגליו. זה מה שהגמרא מספרת. לא מובן הקשר. בדרך כלל, אם מקבלים עונש, זה מידה כנגד מידה. יש לזה גם סיבה. אם הבן אדם מבין למה הוא קיבל את העונש, הוא יודע על מה לחזור בתשובה. אבל אם הוא עשה א' וחוטף מכה בב', הוא לא נזכר אפילו, אז מה זה? העונש עצמו הרי לא מתקן שום דבר. את התקנה עושה אחרתה, אם העונש לא גורם לי להתחרט, מה זה שווה? אז כאן אנחנו, מה שכתוב, איפה? עשה חלה את רגליו שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, כי על ידי שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, ביטל אותה מן ההלכות. זאת אומרת, מזה שהוא ביטל אותה מלמוד תורה שבכתב, לא על זה הוא נענש, זו תורה שבכתב כתובה. ואין נזק אם הוא לקח אותם, לא זה העניין. זה גם לא יפה, אבל לא זה העניין. העניין הוא שהוא ביטל אותם מתורה שבעל פה. תורה שבעל פה בימיהם לא הייתה כתובה. וכשהיא לא הייתה כתובה, זה יכול להיות לפעמים, והיה להם איזה סדר של חזרה, כל כמה זמן הם חוזרים, כל אחד לפי הזיכרון שלו. זה מובא עד האחרונים, מובא דברים כאלה. יש אפילו בתקופה הרבה יותר מאוחרת, שפעם חכמי התלמוד שואלים על מישהו איך הוא ידע את השעה כשהוא היה בבית הסוהר. לא היה לו שום דרך לראות את השמש או משהו. אז אמרו שהוא ידע את השעה מזה שהוא כל הזמן למד בעל פה, והוא ידע כל פרק כמה זמן לקח לו. ותמיד הוא ידע את השעה. זאת אומרת, ברגע שהיו, ואלה לא חכמים שבזכותם יש לנו את התורה שבעל פה עד היום. הם עשרו את נשם כדי שהתורה תישאר, בסוף הם ראו שזה לא הולך, אז הם כתבו את זה. אבל הם ניסו לשמור את זה בעל פה, מה שיותר. עכשיו, כשלוקחים דבר כזה ושוברים אותו באמצע, מוציאים מהמסלול מכל זה, אז יכול להיות שזה נזק בלתי הפיך. יכול להיות שמישהו לא מספיק לחזור, ואחר כך זה נאבד ממנו. אז בגלל שהיה חסר ההלכות האלה, אז הילוך הדם בגוף שלו נעצר, לא הגיע לרגליים, לא הגיע למקום הנמוך. כי ההלכות הן מבחינת תיקום וקיום הרגלים, כי ההלכות הן מבחינת ההלכות הדמים שחוזרים והולכים כסדר. ועשה שפגם בזה, הוא ביטל את התלמידי חכמים מן ההלכות, על כן חלה את רגליו. וכשזוכים לבחינת תודה הלכה, אם בן אדם זוכה שהתודה שלו היא תודה וההלכה שלו היא הלכה, זאת אומרת, הוא רואה את הפנימיות, והוא לא נשאר בקטנות, הוא שואף להגיע לגדלות, אבל כל זמן שהוא בקטנות הוא לא מזלזל בקטנות. אסור לנו לזלזל אף פעם במדרגה הראשונה של הסולם, כי בלי לשים את הרגל עליה אי אפשר להגיע למדרגות יותר עליונות. צריך לזכור את זה, אנחנו כל כך לא מכוונים בדבר הזה, אנחנו לא מבינים את זה, אבל בדרך כלל במדרגה התחתונה של הסולם אנחנו מזלזלים. זה לא נכון. האם בן אדם זוכה, הוא מתחיל לזכות כשהוא לא מזלזל בקטן. אחר כך אם הוא מגדיל את זה, אז ודאי טוב. על ידי זה נתגלה אור האמת ומאיר בדיבור. כאן מתחיל עוד קטע בתורה, וצריך להבין שיש כאן שתי משמעויות, דיברנו על זה בעבר פעם. כשאומרים אמת, יש כמה משמעויות, למרות שהאמת היא אחת. אבל בדרך כלל שאומרים אמת, מתכוונים שזה לא שקר. כשבן אדם מדבר, והוא לא, נגיד, הוא אומר מילה טובה והוא לא מתחנף. כן? או שהוא מוסר אינפורמציה והוא לא מוסיף ולא מחסיר. זה בדרך כלל שאומרים אמת. אבל יש עוד סוג של אמת. כשבן אדם שואל את השני באמת, הוא לא מתכוון לשאול אותו אם הוא לא שינה אינפורמציה או ש... תגיד, אתה באמת שמח? זה לא שאלה אם אתה אומר אמת או שאתה משקר. אלא השאלה היא האם זה נשאר לך במוח או שזה הגיע ללב. זה השאלה. אם זה הגיע ללב, אז זה באמת. אם זה נשאר לך במוח, אז זה גם אמיתי. אבל זה עוד לא האמת שלי. זה השקפה שלי, אבל זה עוד לא האמת שלי. כאן, רבי נחמן מדבר על שתי דרגות של אמת בדיבור. דיבור, תודה זה דיבור, והלכה זה דיבור. בכלל, רוב היום התקשורת בין בני אדם זה דיבור. אז קודם כל צריך להיזהר לא לשקר, פשוט. אחר כך זוכים לעוד סוג של אמת, וזה כבר נראה בהמשך איך מגיעים לזה. אבל לכל פנים, אם בן אדם זוכה לבחינת תודה, הלכה, אם הוא זוכה להתחלה, לפסיעה קטנה של תודה ושל הלכה, זאת אומרת שהוא לא מזלזל בתודה הקטנה של עצמו, והוא לא מזלזל בהלכה הפשוטה שהוא לומד, על ידי זה נתגלה אור האמת ומאיר בדיבור. אז האמת מאירה בדיבור שלו, וכשהאמת מאירה בדיבור שלו, אז הדיבור שלו מתקבל. הוא מתקבל, אתם יודעים שיש לדיבור שלנו השפעה מאוד חזקה על עצמנו. אם אנחנו שומעים את הקול שלנו מדבר, אם בן אדם למשל יקבל על עצמו איזו החלטה טובה או יתפלל איזו תפילה טובה, אז מישהו יקליט אותו והוא לא ישים לב, אחר כך הוא בעצמו ישמע את עצמו. אם הוא מקליט את עצמו והוא יודע שזה מוקלט, אז זה כבר אחרת, הוא כבר לא עושה אותו דבר. אבל אם מישהו אחר יקליט אותו ואחר כך הוא ישמע את עצמו מדבר את הקבלה הטובה או את התפילה הטובה שלו, זה ישפיע עליו הרבה יותר מה שאם הוא ישמע את זה למישהו אחר. והעוצמה של הדיבור היא לפי מידת האמת. כשזה אמרתי שאם מקליטים, הוא יודע שמקליטים, זה כבר פחות אמיתי. ככל שזה יותר אמיתי, זה משפיע יותר. לא רק על אחרים, גם על עצמנו. לפעמים צריך להתפלל בקול ששומעים. הרבה פעמים אנחנו בין בני אדם, אז אנחנו מתפללים כמו חנה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. אבל כשאנחנו לבד ואף אחד לא שומע ואין סיכוי שמישהו יגיע, אז יש עניין להתפלל בכל כזה שישמעו את מה שמדברים. ואותו דבר בתורה, ואותו דבר בכל דבר, בתורה, בניגון, ואל תוך זה נכנסת האמת של הלב. וכשאתה מדבר על אמת בלב, ואז זה משפיע, והוא לוקח את הבן אדם ושם אותו במקום אחר. אבל במילים אחרות אפשר להגיד ככה, בוא נגיד שאנחנו נמצאים עכשיו על המדרגה הראשונה של תודה. אנחנו אומרים תודה להשם על המשכורת, על הבריאות ועל האפשרות להזיז את הידיים ואת הרגליים, המדרגה הכי פשוטה של התודה. אנחנו לא במדרגה של מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו. מודים אנחנו לך שאתה עוצר חיינו, מגן ישענו, לכן המסורים בידיך, דברים פשוטים, אנחנו לא... בסדר, ואותו דבר גם בלימוד ההלכה שלנו, אנחנו לא רואים מי יודע מה דברים גדולים. אנחנו למדנו שורה, למדנו שאני יודע בשבת לא מטלטלים אבנים ואפר. זה משהו פשוט, למדנו שורה. עכשיו כשאנחנו שם, אם אנחנו במקום הזה שאנחנו נמצאים, אנחנו דורכים חזק על המדרגה הזאת וממצים אותה, לא מזלזלים בה, שמחים איתה, הולכים איתה, זורמים איתה, אז מתחיל להאיר בתוך הדיבור שלנו האמת. ואת השורה הבאה אנחנו כבר נקרא עם אמת יותר פנימית. וכשנקרא אותה עם אמת יותר פנימית, אז גם תהיה לנו השגת המוח יותר עליונה בשורה הבאה. אנחנו נראה שם יותר דברים. פתאום האבנים והאפר של השורה הקודמת גם יראו לנו דבר הרבה יותר עמוק. לא רק שטכנית לא מזיזים אבנים ואפר. אנחנו פתאום נקלוט שבשבת אנחנו עורכים. עורך, לא מזיז דברים בבית, בבית של המערך. כן? וכן הלאה. זה ברור? ואחר כך, אם גם את זה נחיה עם זה ונשמח עם זה, למרות שזה גם לא השגה מי יודע מה, אז נקבל השגה יותר עליונה וכן הלאה. אותו דבר בתודה שאנחנו אומרים. אם נשמח עם הזכות שיש לנו לומר תודה ברמה נמוכה, פתאום נראה שיש לנו הרבה יותר על מה לומר תודה, והתודה תהיה הרבה יותר עמוקה. וכן הלאה, תמיד זה מתקדם. זאת אומרת, הדיבור עצמו שמאיר בו האמת, ונראה את זה הריחות בהמשך, הדיבור עצמו, דיבור אמיתי, דיבור שיוצא מהלב, אפילו במדרגה נמוכה, הוא פותח את הבן אדם ומרים אותו. מרים אותו למקום יותר גבוה. כל דיבור חיובי, אם הוא בא ממקום אמיתי, אז הוא נותן לנו, בין אם הוא בא ממישהו אחר, בין אם הוא בא בעצמנו. נפשי יצא בדברו, צריך באמת להסביר את זה. הנפש מתבטא דרך הדיבור. הנפש זה הדבר הכי אמיתי שיש לנו. אם הדיבור הוא אמיתי, אז הנפש מתבטאת שם. וכשהנפש מתבטא דרך הדיבור, ואנחנו, ההכרה שלנו מתקדמת. הבעיה שיש נתק בין הנפש להכרה. הנפש היא נפש. ההכרה היא אנושית לגמרי, היא שואפת למחנה המשותף הנמוך ביותר. האמת מחברת את הנפש עם ההכרה. צריך להבין את זה באופן כללי. אמר פעם, יש פה רבי יעקב מאיר שפטר, הוא בישיבת המקובלים בשער השמיים. הוא דיבר פעם, הוא נתן הרצאה לנערים, תלמידי ישיבות, אז הוא אמר שהרבה פעמים תלמיד לומד באיזה מקום ורע לו, הוא רוצה ללכת למקום אחר. ובדרך כלל גם במקום החדש רע לו. אז הוא אמר, אל תעבור, קודם כל תשב ותמצא את הטוב שיש פה. כשתחיל להיות לך טוב ואתה כבר שמח וטוב לך פה, אם תראה שבמקום אחר יש סיכוי סביר שיהיה יותר טוב, אתה יכול ללכת. אבל אם אתה הולך כי רע לך, אז את זה אתה תסחוב איתך לכל מקום. זה כמו אחד שרוצה לברוח מהכאבים שלו. אבל מה שיהיה פה לא מעניין אותי, תנו לי את הנעליים, אני רוצה לברוח. מה זה? שכב בבית חולים כואב לו, יכול לברוח מהכאבים שלו. הנקודה, הרבה פעמים כואב לנו שאנחנו מדרגות נמוכות. זה כואב, אנשים עם נפש עדינה, הם אוהבים להיות במקום יותר גבוה. ועד שהם פוגשים בן אדם, יושב מולם בן אדם כשיש לו השגה קצת יותר עליונה, לפעמים זה כואב, זה לא קנאה רעה, זה קנאה טובה. כואב להם, כואב. למה, בפרט אם רואים בן אדם שהוא צעיר, אני רואה מישהו שהוא צעיר ממני ב-30 שנה. פתאום אני רואה שהבן אדם הזה, אני שומע את הפליטות פה שלו, את הטעויות שלו, אני רואה שנמצא בעולם רוחני. ואני רואה את הפליטות פה שלי ואני יודע בדיוק איפה אני נמצא. זה כואב. ואני רוצה להיות אפשרו, אבל זה בלתי אפשרי כל זמן שאני לא שמח עם המקום שבו אני נמצא. פשוט בלתי אפשרי. אם אני לא מצאתי את המקום שאני בו, ועוד לא נתתי עליו את התודעה, ולא למדתי את ההלכות של המקום הזה, אני לא יכול להמשיך הלאה, אני עוד לא גמרתי פה. זה מה שהוא אומר, וכשזוכים לבחינת תודעה הלכה, הוא מתייחס לזה שזה זכות. הוא זוכה לזה, לא שהוא עבד קשה, הוא זוכה. על ידי זה מתגלה אור האמת ומאיר בדיבור. כי מתחילה, כשהדמים שוטפים על הלב, הוא בחינת פגם האמת. בהתחלה, כשבן אדם זוכרים את הדמים שוטפים על הלב, שהם לא מגיעים לגפיים, לפריפריה, מה זה היה ברוחניות? זה היה כשבן אדם מתרכז בדברים גבוהים, ואת הדברים הקטנים הוא מזניח, הוא לא שם לב. כשבן אדם מזניח דברים קטנים הוא לא אמיתי. זה לא אמת. להתעניין רק בדברים, ללמוד רק דברים מרתקים, לחפש רק דברים גבוהים, זה סימן שלא עובדים את השם באמת. אין לי מצילות. בסדר, אני עובד את עצמי, זה מעניין אותי, זה, אבל אני לא ממליך את השם יתברך על המציאות. כי כמו שניתן למלך את הארמון שלו, שיהיה מלך, מלך בגולה. ישירו לו את ההמנון כל ערב, אבל הוא יהיה מלך על הארמון ועל החצר. ובכל המדינה יתפספו עליו. זה בערך אותו דבר. מתחילה כשאדמים שופסים על הלב ובחינת פגם האלו. עצם זה שהאמת היא לא ממלאת את כל העולם או את כל האדם, זה כבר פוגם באמת. מבחינת אנשי דמים ישנאו אותם. הם לא יכולים לסבול אותו. יש לפעמים שרואים בן אדם אמיתי, וכאלה, רואים את זה בחיים, אי אפשר להבין את זה. יש אנשים שהם שקרנים. מה אפשר לעשות? אני צריך להגיד את האמת. יש אנשים שהם שקרנים. והם מניפולטורים, כל הזמן עושים מניפולציות, כל הזמן זה עכשיו מולם לפעמים עומד בן אדם שהוא חלק, הוא חלק, יש לו שכל, לפעמים יש לו, לפעמים אין לו, זה לא חשוב, אבל הוא חלק, הוא בלי, הוא אמיתי כזה, והוא ההנאה שלו, המוטיבציה שלו היא תמיד נקייה לגמרי, הוא חושב בטובת העניין, הוא לא חושב על עצמו, או בגלל שהוא לא מספיק פיקח, או בגלל שזה באמת כרגע לא מעניין אותו, לא לחזק את העמדה שלו ולהיות מקום יותר טוב, הוא חושב, הוא עושה את העבודה שלו, רוצה שזה יהיה טוב. שני אנשים כאלה שנפגשים ביחד, אז בדרך כלל השקרן רוצה להיפטר מהתמים הזה, הוא לא רוצה לראות אותו מול העיניים, זה מעצבן אותו. למה זה מעצבן אותו? כי הוא רואה את עצמו בריא. הוא רואה, בגלל שהוא בן אדם, אז הוא יודע איך הוא היה צריך להיראות. הוא רואה שהוא לא כך. הוא גם לא רוצה להיות כך, אבל הוא גם לא רוצה שיראו לו כל הזמן איך הוא היה אמור להיראות. הוא יודע באיזשהו מקום שכך זה הרבה יותר נכון. אז הוא ישים לו רגליים ויעיף אותו, יפטר אותו מעבודה, אני לא יודע מה שיש לו. שלמה המלך אמר את זה במילים, אנשי דמים ישנאו אותם. עכשיו, מה יהיה אם הטעם הזה ילך לבית המדרש, יישב וילמד כל היום? אז יכול להיות שהמניפולטור הזה יתרום לו לצדקה. זה לא הפריע לו. רק אל תעמוד ממול העיניים, אל תיכנס לטריטוריה שלו. פה זה בביזנס תהיה, ברומא תתנהג כרומאים. אתה רוצה להיות צדיק, לך לבית כנסת. זה המושג של אנשי דמים ישנאו אותם, ואנשי דמים תרתי משמע. דמים זה אנשי כסף, אנשים שהם שקועים בתאוות כסף, תאוות ממון, ואנשי דמים זה גם אנשים האלה שהם יכולים לשפוך דם, יכולים להעליב ולפגוע או לשפוך דם כפשוטו. אנשי דמים ישנאו אותם. אותו דבר זה קורה בתוך המערכת שלנו. יש לנו נפש בעמים שהיא צריכה לשמור על הטריטוריה שלה ולא לתת לנשמה האלוקית לפלוש יותר מדי עמוק לתוך ה... אז בהתחלה הנשמה מדברת עם שכל, עם היגיון. זה מדבר לשכל של הקליפה. בסדר, אז השכל של הקליפה הוא גם כן סך הכל הוא... הוא בקליפה של יהודי, והוא לומד תורה, הוא בתוך אותו גוף, הוא מקבל את זה עכשיו, הוא סובב, הוא שורד, בוא נגיד, הוא יכול לסבול. אחר כך זה מנסה גם להיכנס ללב שלו, וכבר שם יש מלחמה קשה, כי זה לא מסתדר עם התאוות יחד. המלחמה הכי קשה זה שזה מתחיל לגלוש לתוך הידיים והרגליים. מה, גם לקום בבוקר, גם לישון בבוקר עוד חצי שעה אתה לא נותן לי, מה קרה? מה יש? יש שריפה? אנחנו בצבא, יש מלחמה, מה קרה? תן לי לנוח, תעזור אותי. זה תמיד, ככל שזה יורד למקום יותר פריפריאלי, יותר, אז יש יותר, ההתנגדות היא יותר קשה. כל זמן שזה דיון תיאורטי זה בסדר. וכל זמן ששומעים איזה ניגון יפה ובוכים מהתרגשות זה גם בסדר. אבל ברגע שזה מתחיל להיות הלכה, זה מתחיל להפריע. אנשי דמים יסירו את העם. אז מה הם אומרים? זורקים את כל החיות, את כל, אתה יודע מה? ניתן לך, תלמד קבלה, תתבודד, תצעק לקדוש ברוך הוא, תרקוד משמחה, תעשה מה שאתה רוצה, תלך שבוע שלם ליער, אנחנו מבטרים לך על הכל, רק אל תדקדק לי דקדוקי הלכה, אין לי כוח בשבוע. זה נקרא אנשי דמים ישנאו אותם, תישאר בטריטוריה, תישאר בבית מדרש, תישאר בתחומים הרוחניים, אל תפלוש לי לתוך החיים, אל תיכנס. ובנושא של להמליך את השם והיה השם למלך, שם כתוב על כל הארץ, לארץ. אתה זרעת מלפפון, אתה רוצה לזרוע עגבנייה, תמדוד שיהיה למינימום 15 סנטים. אחרת אסור לך. אז מי זה מעניין? לא חשוב. השם הוא מלך גם על הארץ. ואז מתחיל להיות אמת. כי אם בן אדם מתנהג ככה, אז הוא אמת זה ראש תוך סוף. זה כמו שאני חושב, ככה אני מדבר וככה אני עושה. אם יש נתק, אני חושב א' ואני מדבר ב' ואני עושה ג', אז זה לא אמת. אמת זה הקו האמצעי שתיארנו של הספירות, שמתחיל מהכתר ויורד, יש בו 5 ספירות. בקווים האחרים יש רק 3 בכל צד. אז הארוך יותר הוא האמת, כי הוא מגיע עד למטה-מטה, כי הכוח שלו שהוא מתחיל מלמעלה-מעלה. אבל אחר כך, כשיוצאים מהצרה, שכבר לא זוחקים אותו למוח וללב, שזה בחינת תודה, הלכה, אז מאיר האמת. כשאדם מתחיל לזרום בכל הגוף, כשבן אדם מפסיק ללחוץ לפה, הוא לא שם את כל ה... יש כאלה שאומרים, אני יהודי בלב. הוא שם את כל ה... זה פשוט כבד על הלב כל כך הרבה. יש דברים שצריך לפזר אותם קצת. אז מאיר האמת, בבחינת תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. חסד לאברהם, היינו הלכות כנעל, על ידי זה מאיר האמת ומשלים הדיבור. כי עיקר שלמות הדיבור על ידי האמת, כי קושת קאה. קושת זה אמת בארמית. עיקר שלמות הדיבור על ידי אמת, זאת אומרת, אם יש אמת בדיבור, הדיבור מתקיים. ואפילו שקר אין לו קיום רק על ידי אמת. כמו שפירוש רש"י על פסוק בגן זבת חלב ודבש, אם אין שם טיפה אמת, אף אחד לא מאמין. אנחנו נשאיר את זה פה, תשימו איזה סימן פה, במילה נמצא. ופה מתחיל עוד עניין גדול. אנחנו נעשה, אם יוצא שם הכרה עם הדיבור שלנו, ונבין מה קורה כשאנחנו מדברים.
ערב טוב
לכולם, נתנו
לכם את התקופה שלנו, את הרב שלנו ברכה.
על הגמרא שכתוב כל מי שיש בו יראת שמיים דבר משמעי,
כן,
הרב ציודה מסביר